ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יומא דף חף א. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. אנחנו מתחילים שש שורות מראש העמוד. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו נסתכל בשוליים, יש כאן כותרת נושא, וכתבנו, השתחוויה בבית המקדש, למרות שהיו צפופים בעמידה, השתחוו ברווחים. הגמרא, אמר רב יהודה מרב, בשעה שישראל עולים לרגל, עומדים צפופים ומשתחווים רווחים ונמשכים 11 אמה אחורי בית הכפורת. בית הכפורת זה בקצה המערבי של העזרה, האזור שהיה מאחורי בית הכפורת, אחורי קודש הקודשים. רש"י כותב על המילה צפופים. אנחנו רגילים למילה הזאת, אבל הוא נותן לנו את הרקע של המילה. צפופים, לשון צף. מרוב העם היו נדחקים איש באחיו, ואין לו מקום לנטות על צידו לכאן ולכאן. וזקוף כקורה, אף רגליו נטלין מעל הארץ. היה כדי כך, היה צפוף שאנשים היו הוגבהו מן הרצפה. ממשיך רש"י, משתחווים רווחים, וכשמשתחווים ונופלים, נעשה להם נס, והמקום מרחיב עד שיש ביניהם 4 אמות. מה הצורך לזה? שלא ישמע איש וידויו של חברו, שלא ייקלם, שלא בושה או כלימה, שלא יהיה להם כלימה, בושה. כי אדם בשעת ההשתחוויה היה מתוודה, מזכיר עבירותיו, עוונותיו, אז שישאר אישי, לא מנת חלקו של הזה שעומד על ידו. אנחנו ניכנס חזרה לגמרא. הגמרא שואלת, מהי כאמר? משהו ממה שאמרנו לא מסתדר לנו. וכאן שוב אנחנו נסתכל ברש"י, מהי כאמר? מאחר שמשתחווים רווחים ונתרווח המקום על ידי הנס, אתה מזקיקו למשך ולהתפשט אחורי בית הכפורת. זה מה שלא מסתדר לנו. הרי קרה נס, יש להם מקום, אז מה הצורך להתקדם לאותו מקום מאחורי הכפורת? אולי רק במאמר מוסגר נציין שהכניסה לעזרה זה לא דבר שהיה, נקרא לזה חופשי חופשי, זה לא מקום לטייל איפה שאתה רוצה. אני אומר באופן כללי שהיו 11 אמות משער המזרחי לישראל, ועוד 11 אמות בשביל כהנים, וזהו. אם היה צורך להתקדם פנימה יותר, בסדר, אבל סתם ככה זה לא מקום לטיול. ולכן השאלה נשאלת, אם היה להם נס וזה המקום התרחב, אז מה הצורך להתפשט אחרי בית הכפורת? הגמרא עונה, הכי כאמר, אף על פי שנמשכים 11 אמה אחרי בית הכפורת ועומדים צופים, כלומר ההגעה לאותו אזור זה דווקא בגלל הצפיפות, היה עומס רב, המון המון אנשים, שזה חייב אותם, לחץ אותם להמשיך עד לקצה המערבי אחרי בית הכפורת. בכל זאת, למרות שהיה כזה צפיפות, כשהן, אומרת הגמרא, כשהן משתחווים, משתחווים רווחים, וזה אחד מעשרה ניסים שנעשו במקדש. אז רש"י אומר, הכי כמר, היי ונמשכים אחורי, מה שנאמר למעלה על ידי רב, הסיפה של הפסקה שלו, הרישה קי קודם השתחווה ואחי כמה אף על פי שנמשכה אחרי הכפורת והיו צריכים לעמוד צפופים מרוב דוחקן, ואפילו אחי כשהיו כולם משכבים באים למזרח המזבח מתוך העזרה ומשתחווים לפני ההיכל וברווח. אנחנו חוזרים לגמרא, וכאן הנושא שאוספנו בשוליים, 10 ניסים דהיו בבית המקדש. דתנן, 10 ניסים נעשו בבית המקדש, לא איפילה אישה מריח בשר הקודש. רשי כותב, לא איפילה אישה עוברה שנתאבתה, שתאבה לאכול מבשר הצלי, כשמע לה ריח. זה ריח די מאוד מפתה, והפיתוי הזה יש לו השפעה על העובר, וזה יכול להביא לידי הפלה. בכל זאת, למרות הריח המושך הזה, לא הפיל אישה אף פעם בגלל הדבר הזה. נמשיך בגמרא, ולא הסריח בשר הקודש מעולם. ולא נראה זבוב בבית המטבחיים. בית המטבח, הכוונה של העזרה, באותו מקום ששוחטים הרבה מאוד, יש הרבה דם ועוד הרבה נוזלים, וזה דבר שהוא מסעדת הזבובים, לא נראה שם זבוב. 4. ולא עירה קרי לכהן גדול ביום הכיפורים, ולא נמצא פסול בעומר ובשתי הלחם ובלחם הפנים. רשי אומר פה, ולא נמצא פסול בעומר, שאם ירה בו פסול, אין אחר להביא תחתיו, שהוא נקצר בלילה מוצא יום טוב. כלומר, יום, זה מדובר פה בלילה אחרי היום הראשון של פסח, זה לקראת תת זיין ניסן, ואין מרבין לקצור, אלא כפי השיעור של איסרון מנופה, ביוד גמול, ב-13 נפה, וכן שתי הלחם נאפין מערב יום טוב, ואין אפייתן דוחה יום טוב, ואם ייפסל לא יופו אחרת ביום טוב. וכן לחם הפנים שנאפה מערב שבת, ואם נפסל אין חילוף, השולחן עומד ריקם עד שבת הבאה. אז זה היה מצוין, איך נאמר, שהיה הנס הזה שאף פעם לא נמצא פסול בדברים האלו. מספר 8, חוזרים לגמרא, עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. הזכרנו מקודם. ולא הזיק נחש ועקרב בירושלים מעולם. ולא אמר אדם לחברו, צר לי המקום שאלין בירושלים. לפני שנתמקד בתוכן, רק תשימו לב, יש לנו קבקובים פה, תחת המילה בירושלים, פעמיים כאלו. הגמרא שואלת, פתח במקדש, אמרת שיש 10 ניסים נעשו בבית המקדש, וסיים בירושלים. כדי להגיע לעשרה, אתה יש לך רק 8 ניסים במקדש, 2 נוספים הם קשורים לירושלים, אז מה קרה? הגמונה, אתה צודק, יקטרתי אחרניתה במקדש, יש עוד 2 בבית המקדש, עוד מעט נחזור לזה. רצית להתייחס למספר 10 למעלה, בעניין ירושלים, שלא אמר אדם לחבר צר לי המקום, שאלים בירושלים. אנחנו נלמד ביחד את הרשי, שורה שנייה מתחת לגמרא, צר לי המקום. מה זה צר? צר מה? מזונותיי דחוקים, מזונותיי כולה פרנסה דחוקה, דירתי דחוקה. אז אדם מעולם לא ישמיע את הדברים האלו. עכשיו חוזרים לגמרא עם השאלה, מה אם אנחנו נוריד את שני הניסים שקשורים לירושלים, מה לגבי העשרה במקדש? אז הגמרא אמרה יש 2 נוספים. איקה טרתי אחרניתה במקדש, תתניה, מעולם לא קבעו גשמים אש של ארצי המערכה. 2, ועשן המערכה אפילו כל הרוחות שבעולם באות ומנשבות בו, אין מזיזות אותו ממקומו. זה שני ניסים שקשורים לאש ושל המזבח, האש והעשן. הגמרא שואלת, ותו לקה, ותשימו לב, יש לנו פה במבנה, בשוליים, כותרת, מבנה עד עמוד ב'. זאת אומרת, המעוניינים שאתם רואים כאן, הם ימשיכו להופיע בעמוד ב'. אז אנחנו נציין בכיתוב שלנו, הדגשנו את הביטוי ותו לקה, קושיות על הדה קטן אליהוד היו רק 10 ניסים בית המקדש, הרי רואים שהיו יותר. אז שואת רמה, ותו לקה, מה אין עוד? והתניה רב שמי בכל נבור, שברי כלי חרס נבלעין במקומן. רשי בשורה שלישית מתחת למה, שברי כלי חרס שמבשלים בהם קודשי קודשים, אלו הם כלים שנעשו מחרס שבושל בהם קורבנות ברמה גבוהה קודשי קודשים, ובליעתן נאסרת משום נותיים. אם תרצה להשתמש בו, הרי הקורבן הוא כשר לאכילה ביום שהוא נשחט ובלילה אחריו, וזהו, במוחרת הוא נפסל, הוא נקרא נותר. הטעם, המיצים שנבלעו לדופני כלי החרס, הם עשויים, הם נקראים נותר. וטעונים, מה נעשה עם הכלים האלו? שבירה, כדכתיב, וכלי חרס שתבושל בו יישבר. ושבירתו במקום קדוש, כדאמרין על האדם בזבחים פרק דם חטאת. יש כאן את ההגבלות האלו. שוברים את הכלים, וזה יצטבר, אם יצטברו, ואתה מוגבל במקום, רק במקום קדוש, ואם אין נבלעים, נמצאו השפטות של שברים בעזרה, יהיה ערימות של כלים כאלו. אז מה היה? היה נס, שהכלים האלו נבלעו במקומן. הגמרא ממשיכה וימה, הבאי, מורה ונוצה, ודישון מזבח הפנימי, ודישון המנורה, נבלעים במקומן. אז יש עוד, זה עוד נס, עוד ניסים אפשר, אנחנו מספרנו אותם, אחד זה שברי כלי חרס, השני זה הבליעה של הדברים שרבי רושם כאן, המורה ונוצה, אלו חלקים של עולת העוף שלא מקריבים, מוציאים אותם, את הפנים, את הנוצה, וכל זאת הדברים האלה נבלעו במקומן. אז הגמרא עונה ככה, פסולי, תשימו לב, יש לנו חץ, וזה מחזיר אותנו עוד כמה שעות למעלה, שם במספר 5, 6, 7 היו תחת הכותרת פסול. פסול, הוא אומר שתי הלחם, לחם הפנים. המניין הקודם מנע את הפסולים האלו כ3. פסולי, תלת אהבו. חשבינו בחד, תחבר אותם, תצמצם אותם לאחד. נכון, יש 3 פרטים, אבל תחשוב מבחינת מניין כאחד. אפיק תרי, אז הורדתי מהרשימה ככה, מבחינת מניין, הורדתי, חיסרתי 2, אפיק תרי, תוציא את 2. אז פיניתי מקום עכשיו לעוד 2, כי אם אני מוריד מ3, אני מוריד 2 מבחינת מניין, שכל הפסולי נחשב אחד מבחינת מספור, אז יש לי, פניתי שני מקומות. זה הכוונה, אפיק טרי ואייל טרי. אז מה הטרי? מה שהסברנו עכשיו, בעניין הרב שמי, בכל נמר שברי כלי חרס, ומה שהבאי הזכיר. זה 2. שואת רמר, אם אתה ככה פועל בצמצום המספרים, איהכי בלועין נמי טרי הוו, חשבינו בחד, חסו להו. אם הגעתי ל10 בגלל שבמניין עשיתי חשבון 1-2 כמו שראיתם לפני 2 שורות, אבל שניהם נכללים תחת כותרת אחת, בלועין. אמרנו שברי חרס נבלעין, הרשימה של הבית נבלעין, אז זה בעצם כל זה כותרת אחת, בלועין. אז תחשוב אותם מבחינת התחשיב עכשיו שאנחנו עושים, תחשיב אותם כאחד. אז עכשיו אני חסר, כי אני לפני כן חשבנתי אותם כ2 כדי להגיע ל10, אבל אם אתה מתייחס אליהם כאחד, חסר לי אחד. אז מה עם 10 ניסים? איקה נמי אחריתי, יש עוד נס שאפשר להוסיף. דיאמר בשורה בנביא, נס גדול היה נעשה בלחם הפנים. סילוקו כסידורו. סילקו את הלחם הפנים בשבת. מתי סידרו אותם? 8 ימים לפני כן, בשבת הקודם. הסילוק, האיכות של החלות מבחינת קריות, היה כמו היום שסידרו אותם. אין פה ניילונים מסביב, אין כאן מקפיא, כלום. זה יושב באוויר, על השולחן, בהיכל, באוויר עולם. והוא עדיין היה טרי, שנאמר, לשום לחם חום, ביום היא לקחו. מכאן רואים נס, נס, איך זה נשמר בטריות? זה נס. אז יש לנו 10 ניסים במקדש, שעוד אמרה ותו לקב, אמר רבי לוי, דבר זה מסורת בידינו מאבותינו. יש לנו קבלה, מקום ארון, אינו מן המידה. ויאמר רב נאי, אמר שמואל, קרובים, קרובים הם צורות שעשה שלמה המלך, הגובה שלהם היה די מרשים, היה כמעט 5 מטרים, 10 עמות גובה, אבל היה להם גם רוחב גופני, הצורות האלה, קרובים האלו. בנס היו עומדים, מה הכוונה? בנס היו עומדים, כמו שבשואה לפני כן נאמר פה, אינו מן המידה. אנחנו יודעים שקודש הקודשים היה 20 אמה מרובע. זאת אומרת 20 רוחב ו-20 אורך. הארון היה לו מידות, ה-200 וחצי אורכו, 2.5 אמות, אמה וחצי רוחבו, יותר מאמה. לשם קיצור, לשם פשטות. והוא היה ממוקם באמצע קודש הקודשים. אם אתה מודד מצד אחד של ארון, אתה תגיע ל-10 אמות מצד אחד. אם מהצד המקביל, ממול, הצד השני של ארון, תמדוד, אתה תמצא 10 אמות. אז 10 אמות מצד, נגיד, מצד מזרחי, 10 אמות מצד מערבי, סך הכל 20 אמות. מה אם המקום של הארון תופס? איך זה יכול להיות שאתה מודד מצידי הארון לכאן ולכאן, אתה מגיע ל-20 אמות, ואתה יודע שכל המרחב הזה, האורך של המרחב הוא 20 אמות, מה אם אמה וחצי או המאתיים וחצי שתפס ארון עצמו? זה מה שהגמרא אומר, זה נס. יש דבר שהוא בפועל במציאות, הוא תופס מקום, אבל כשאתה עושה המדידות הוא לא בא לידי ביטוי. אז, וגם אותו דבר בקשר לאובי הגופים של הקרובים האלו, לא תפסו מקום. אז למה אלו לא נחשבים ברשימה של 10 ניסים בבית המקדש? הגמרא עונה, ניסי דברי, ברי כוונה בחוץ, חוץ ביחס להיכל או לקודש הקודשים, החוץ הוא העזרה של בית המקדש. ככה חשיב, ניסים שהיו בחוץ, בעזרה, נחשבים ברשימה. ניסי דגבי, ניסים שהיו פנימה, לא ככה חשיב. שואלת אמרה, אם כך, אז יחיד לחם הפנים נמי ניסי דגבי, ואתה כן חשבנת אותו כאחד מ-10 ניסים, זה היה גם בפנים, זה היה גם בהיכר, זה לא היה בעזרה. עונה אמרה, לחם הפנים ניסי דברי הוא, זה כן נס חיצון. איך? וכאן יבוא הסבר שיתפוס כמה שעות, לכן יש לנו כאן סימון של תשובה ארוכה, זה התשובה שישית בעמוד ב'. איך לחם הפנים נחשב ניסי דברי? דאמר ריש לקיש, מהי דכתיב? כתוב לגבי השולחן שעמד עליו לחם הפנים, על שולחן, על השולחן הטהור. השתמשות במילה טהור נותן מקום להגיד טהור מכלל שהוא טמא, שהוא דבר שמקבל טומאה. אתה לא תגיד על סלע ענק שהסלע טהור, כי הסלע לא מסוגל לקבל טומאה. רק דבר שמסוגל לקבל טומאה אפשר להגיד, להדביק עליו הביטוי טהור. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', אבל לפי כללי הלכות תומת כלים משהו לא מסתדר. הרי השולחן עמד קבוע, אני אומר עכשיו לכאורה, לא זזה ממקומה, ובכך יש לו הגדרה. כלי עץ, אומר הגמר, כלי עץ העשוי לנחת, נחת הוא, נחת הכוונה לא זזה, יושבת שם כל הזמן. והכלל אומר ככה, וכל כלי העץ, וכל כלי עץ העשוי לנחת אינו מקבל טומאה, וחוצץ בפני הטומאה. לא להיכנס לזה עכשיו. אז איך זה שהתורה קוראת לו שולחן טהור בזמן שלפי כללי טומאת כלים הוא לא אמור לקבל טומאה, הוא יושב שם כל הזמן? אבל זה כאן הטעות שלנו. אלא מלמד מזה שהתורה משמשת במילה טהור לגבי השולחן, זה מלמד אותנו, מלמד שמגביעין אותו לעולי רגלים. היו מגביעים את השולחן ומראים אותו, יכול להיות שחלק מהמגביעין היו מזיזים אותו לכיוון פתח האיכל, אבל מה שחשוב הוא לא ישב צמוד לרצפה, אלא מגביעים אותו, מראים אותו לעולי רגלים ואומרים להם, ראו חיבתכם לפני המקום שסילוקו כסידורו, שנאמר לשום לחם חום ויום ילקחו. בואו נצא מהנחה שלחם טרי הוא נראה אחרת, ודאי מליח אחרת מלחם שישב בחוץ 8 ימים. אז זה היה, הם היו יכולים לראות משהו מיוחד, שהלחם שישב 8 ימים על השולחן הוא עדיין טרי. אז סימן של החיבה שיש לקדוש ברוך הוא כלפי עם ישראל, שהוא גרם לנס הזה להיות נס בבית המקדש. מה שחשוב לנו מהסיפור כאן, שהשולחן הוא באמת לא יושב במקומו תמיד, אלא מזיזים אותו, מגבים אותו, וממילא זה חשוב, נחשב כנס דברי, כי לפחות התזוזה הזאת שלו היה לשם אלו שבעזרה. אז זה מספיק להחשיב אותו כנס דברי של החוץ. הגמרא שואלת, תשימו לב, קושיה ארוכה, ותו לקה, מה אין עוד ניסים שהיו בבית המקדש? ואמר רבי הושעיה, בשעה שבנה שלמה בית המקדש, נטע בו כל מיני מגדים של זהב. אתם מכירים את הביטוי שכסף לא גודל על עצים? בדרך כלל נכון. האם יש איזו שורש לביטוי הזה, כאילו כסף היה גודל על עצים? כן, והנה המקור, שהוא נטע כל מיני מגדים של זהב, והיו אלו היו צומחים הזהב, והיו מוצאים פירותיהן בזמנם, וכשרוח מנשבת בהן נושרים, הכסף נפל מן העץ, שנאמר יואש כלבנון פריו. וכשנכנסו נוחים להיכל בזמן החורבן, יבש, שנאמר ופרח לבנון אומלל. ועתיד הקדוש ברוך הוא להחזירן, שנאמר פרוח תפרח ותגל אף גילת ורנן כבוד הלבנון ניתן לה. רק במאמר מוסגר, לבנון הוא כינוי לבית המקדש. אז מה אנחנו רואים? רואים שהיה עוד נס. למה זה לא נחשב? הגמרא עונה, ניסי דקבי לא כחשיב. המגדים האלו היו קבועים, זה 24/7. רש"י כותב, קבועים ועומדים תמיד במקומן. זה לא כמו האשן של המערכה והעניין של הזבובים והכהן גדול, זה עניין של לתקופות מצומצמות. אלו ישבו שם כל הזמן, זה נקרא ניסי דקבי. השתא דעתית להכי, אומרת עכשיו שהגענו לזה, חלק מהקושיות שראינו מקודם ארון וקובים נמי, אנחנו דחינו את אותה מהרשימה של ניסים בגלל שזה היה ניסי דגווי, ניסים פנימיים. יש עוד הסבר, כי זה היה ניס קבוע, ניסי דגווי, לגבי ארון וקובים נמי, ניסי דגווי נינו. וזה סיבה, בוא נגיד סיבה נוספת, לא להחשיב אותם ברשימה. אמר מור, אנחנו מצטטים מהרשימה בעמוד א', יש אגב חץ מצד הגמרא שמפנה אותנו חזרה, ובעמוד א' יש חץ מקביל שמופיע שתי שורות מסוף, לפני סוף הקצרות, שורות הקצרות. אז אנחנו ראינו שם ועשן המערכה, אמרנו שהגשמים לא קיבו עשן, העשן מערכה לא זזה בפני כל הרוחות. הגמרא שואלת, ומי הווה עשן במערכה? והתניא, מי אומר שהיה בכלל עשן מהמערכה של המזבח? חמישה דברים נאמרו באש של מערכה, רבוצה קרי וברק כחמה, ויש בה ממש, ואוכלת לחין כבשין, ואינה מעלה אשן. אנחנו כבקבנו כמובן את המספר 5 פה, אינה מעלה אשן. אז איך אתה אומר שאשן המערכה כל רוחות שבהם לא מזיזות אותו? עוד מעט אנחנו נגיע לתשובה לשאלה הזאת, אבל הזכרנו כמה דברים מעניינים לגבי אש של המערכה. ורשי בשורה הראשונה, בשורות הקצרות, רבוצה כארי, גחלת שנפלה מן השמיים בימי שלמה, והייתה על המזבח עד שבא מנשה, הוא היה מלך, בן של חזקיהו המלך, יותר מאוחר, וסילקה. הייתה דומה, הגחלת הזאת, דומה לארי רובץ. ויש בה ממש בשלהבת שלה, כידוע עמוד אש אין לו ממשות, אתה יכול להעביר כל פריט תוך עמוד אש, ואם לא משרים אותו שם הוא לא יסרב, הוא רק יעבור, זה כמו אוויר. לא כן האש שהיה על המזבח, היה לו ממשות. אנחנו חוזרים לגמרא, מחכים לתשובה. אז איך אתה אומר שהיה עשן ברכה שבזמן שלא היה? הגמרא עונה, כי כאמרינן שהיה מעלה עשן בהדיות, זאת אומרת אש שהביאו הכהנים לשם, דתניא, ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח. ואנחנו מוסיפים פה, אף על פי שאש יורדת מן השמיים, היה נס כזה שאש ירד מן השמיים, מצווה להביא מן ההדיות. אז האש שהביאו ההדיות, כמו הכהנים, זה כן היה מעלה עשן. שואלת כמו רבוצה קרי, כך הזכרת ברשימה של החמישה דברים לגבי אש המערכה, והתניא, ואנחנו שואלים, אמר רבי חנינא סגן הכהנים, אני ראיתי רבוצה ככלב. אז איך אתה אומר שהאש על המזבח היה רבוצה כארי? לא קשיא, כאן במקדש ראשון, כאן במקדש שני. שאלה, ובמקדש שני מי הווי? ואמר, עכשיו יש לנו קושיה ארוכה, ואנחנו נראה שבמקדש שני היה חסר האש. אומרת הגמרא, שואלת הגמרא, ובמקדש שני מי הווי? ואמר רב שמואל בר עניא, מהי דכתיב? רק נוסיף ש הרבוצה שדיברנו עליו מקודם, רבוצה קרי או רבוצה ככלב, ההתייחסות הוא לאש שירד מן השמיים. רק מה? במקדש ראשון נראה כארי, ובמקדש שני האש שירד מן השמיים היה דומה לכלב. כאן הגמרא שואלת, האם בכלל היה אש מן השמיים שאתה תוכל להגיש והוא צעק הכלב? זו שאלת הגמרא. אקרא עוד פעם, ובמקדש שני מי היה בכלל אש מן השמיים? ואמר רב שמואל בר עניא, מהי דכתיב? ואראה בו ואכבדה. וקרינן, אין ניקוד במקרא, בתנ"ך. אנחנו הוספנו וקרינו את זה לפי הניקוד ששמים, אבל אין ה' במילה הזאת, אז יכול להיות שהיית קורא את זה בלי ה' ואכבד. אז הפסוק שם כתוב וארצה בו, ואז המילה הזאת, וקרינן כאילו יש ה' ואכבדה. כאילו עם ה' אני יודע לקרוא אותו ואכבדה, בלי ה' אני לא יודע שצריכים לקרוא אותו עם קמץ תחת הדלת. מה ישנה זה מחוסר ה'? אתה רוצה בספר חגי הנביא בתרי עשר פרק א' פסוק ח' מופיע המילה ואכבדה ובלי ה'. למה אין ה'? ה' הזה בגימטריה זה 5. אילו 5 דברים שהיו בין מקדש ראשון, הבדל בין מקדש ראשון למקדש שני, ואילו הן? ארון וכפורת וכובים, זה כולם נחשבים כיחידה אחת. אש, כבכבנו אותו, זה העיקר בשבילנו. ושכינה ורוח הקודש ואורים ותומים. הדברים האלו היו חסרים במקדש שני. אז איך אתה אומר מקודם, כאן במקדש ראשון, כאן במקדש שני, בזמן מקדש שני לא היה איש מן השמיים? אמרי, אין מי הווה הווה, היה איש מן השמיים, אבל מה? סיועי לא מסייע. האש הזה, בניגוד לקודם, בזמן בית ראשון, האש הזה לא סייע לשריפת הקורבנות, להקטרת, להקבת הקורבנות. הוא היה שם, אבל לא עזר. כעת הזכרנו אש, אנחנו נמשיך. 6 אשות הן. 6 אשות הן, תנו הבנן, 6 אשות הן. אז אנחנו נציג את זה בתור כותרות בברייתא, זה יישמע קצת כחידה, ואחר כך הגמרא תסביר, תסביר על מה מדובר. 6 אשות הן, יש אש, יש אוכלת ואינה שותה, ויש שותה ואינה אוכלת, ויש אוכלת ושותה, ויש אוכלת להכין כבשין, ויש אש דוחה אש, ויש אש אוכלת אש. חוזרים עכשיו על הרשימה. יש אש אוכלת ואינה שותה, הדידן, אש רגיל, היא לא מסתדרת עם מים, היא לא שותה את המים, היא לא מסתדרת, היא נכבית במים, אבל היא כן שורפת ואינה שותה. הבא, בית, שותה ואינה אוכלת, דה חולין, אנחנו קוראים לזה חום. הגמרא מתייחסת לזה, החום הזה כאש. החולה הוא זקוק לשתייה, הוא שותה, אבל זה לא אוכל את גופו. גימל, אוכלת ושותה, איזו אש כזה שגם שורפת וגם מסתדרת עם מים, היא גוברת על מים, זה הכוונה שותה, האש כאילו שותה את המים. דה אליהו, אליהו הנביא, דכתיב, היה מעמד ידוע אליהו בהר הכרמל עם נביאי הבעל, ואנחנו לא ניכנס לכל הסיפור, כל אחד יכול ללמוד את זה בתוך התנ"ך. כתוב שמה, ואת המים אשר בתעלה לחיקה. האש שהדליק נגיד אליהו אחרי שהוא סידר את הקורבנות, וגם כדי להוכיח שהקורבנות שלו הם אמיתיים ולא מה שהם הקבוצה נגדו הקריבו לבעל הזה, עבוד הזרה, אז הוא לא רק סידר את הבשר, את הקורבנות, הוא גם שפך מים. בואו נראה עכשיו, ומה קרה? האש ירד מן השמיים ולא רק שרף את הקורבנות, גם שרף את המים, זה הכוונה, המים שהיה בתעלה לחיקה. דלת, אוכלת לחים כבשים. איזו אש אוכלת, כלומר שורפת גם עיצים בקיי עיץ שהם לחים. אנחנו מכירים אש זה מועיל ואפקטיבי להדליק עיצים יבשים, אבל לחים כן. דמערכה, העיצים שצברו וסידרו על המערכה של המזבח, גם אם היה מדובר בעיצים לחים, האש שרף אותם. יש אש דוחה אש, דגבריאל. רש"י כותב דגבריאל שירד, אותו מלאך גבריאל שירד להציל חנניה מישאל ועזריה, הם הוכנסו לכבשן האש על ידי המלך הבבלי נבוכדנצר, ושרדו. איך שרדו? כי המלאך גבריאל שצינן את הכבשן מבפנים והרדיח מבחוץ לשרוף את זורקיהן לתוכו. אולי רק נוסיף שהמלאך הוא נחלר בגדר נקרא אש, אז הוא המלאך הוא שרף, הוא דחה את האש הטבעי שנבוכדנצר ואנשיו הדליקו. ויש אש אוכלת אש, דשכינה, אש של השכינה, דאמר מור. כאן הגמור מצטט מאוד מאוד בקיצור: הושיט אצבעו ביניהם ושורפן. רש"י כותב הושיט אצבעו בסדרדרן הוא בפרק אחד דיני ממונות, גם בכיתות של מלאכים שמעו לפניו כשבא הקדוש ברוך הוא כביכול להתייעץ עם המלאכים האם כדאי לברוא אדם, אז הם אמרו מה האנוש כי תזכירנו. אז כפי שאמרתי מקודם, המלאכים הם נכללים בגדר אש. בא הקדוש ברוך הוא, הושיט אצבעו, הוא לא מצא חן בעיניו התשובה של אותם מלאכים והוא שרף אותם. אז זה אש, השכינה אוכלת אש, שורפת אותם. זה קצת שונה ממה שראינו מקודם אצל גבריאל, שם הוא דחה את האש. כאן מדובר על אש ששורף את האש. הזכרנו בעמוד א', ועשן המערכה אפילו כל הרוחות שבעולם אין מזיזות אותו ממקומו. הגמרא שואלת, ואמר רבי יצחק בר דימי, איך אתה אומר שהאש המערכה לא זזה ממקומה? תשימו לב, יש כאן קושיה ארוכה, זה בערך כמה שורות טובות, שבע שמונה שורות. ואמר רבי יצחק בר דימי, במוצאי יום טוב האחרון של חג, כלומר אחרי שמיני עצרת, הכל צופים לעשן המערכה. אנשים שהיו שם היו מסתכלים על אותו עמוד עשן שעלה מן המערכה של המזבח. נוטה, כאן קבקבנו את המילה נוטה, כי זה בעצם הקושיה. נוטה כלפי צפון. למה? כי זה רוח דרומי שמזיזה את העשן לכיוון צפון. אז אם זה היה קורה, עניים שמחים ובעלי בתים עציבים. כי מה זה מסמל או מה זה מנבא, כלומר איזו עתיד אפשר לראות מהתופעה הזאת? למה זה גורם לכך שעניים שמחים ובעלי בתים הם אלו שהמגדלים של הפירות והתבואה, למה הם עציבים? מפני שגשמי שנה מרובים, זה מראה, זה מבשר על שנה גשומה, ומה התוצאה מכך? ופירותיהן מרכיבים. בזמן ריבוי גשמים, איחסון של דברים אי אפשר, הכל דברים נרכבים, ויש ריבוי צמיחה, ומילא הדברים יהיו זולים, זה מסמך את העניים. וזה מה שרש"י כותב, מאחר שיש ריבוי גשמים, הפירות מרכיבים אינן, אומר רש"י, אינן יכולים לעוצרן ופותחין ומוכרין אותן בזול. טוב, אנחנו חוזרים לגמרא, ממשיכים בגמרא. נטע עם העשן של המערכה, נטע כלפי דרום, מה זה אומר שהרוח צפוני היה נושב, עניים עציבים ובעלי בתים שמחים, בפני שגשמי שנה מועטים, זה מבשר על שנה לא גשומה, שכונה, ופירותיהן משתמרים. אז ודאי, זה יקפיץ את המחירים, וזה משמח את המגדלים, את הבעלי בתים, וגורם עצבות לעניים. נטע כלפי מזרח, הכל שמחים. מה זה אומר? יש כאן, הם רואים רוח מערבית במוצאי שמיני עצרת, והעשן נטע כלפי מזרח, זה רוח מערבית, הכל שמחים. זה בגלל שהכל שקול, יש גשמים אבל לא מדי מרובים, ויש זה גורם לכך שתבואה נמצאת, אין רעב בעולם, ומצד שני המחירים לא יתאמרו. ארבע, כלפי מערב זה רוח מזרחית, הכל עציבים. רש"י אומר שהוא רוח המייבשת את הזרעים, כדאמרים להם סרגיתים, ושם הגמרא מתייחסת לזה. אז כולם עציבים, אין תבואה, אין רווח, אין כסף, אין שום דבר. אז רוח מזרחית מייבשת, וזה מה שקראנו עכשיו. עכשיו קודם כל צריכים לטפל בשאלה. אמרנו מקודם שהשן מרחה לא זזה ממקומה, ובשורות האחרון רואים כן תזוזה. הגמרא עונה שני הדברים נכונים, דאזי ועתי כדיקלי ועבדוי לא הווה מבדר. מדיקלי עץ דקר, מה קורה כשהרוח נושבת? אז העץ היא זזה, אבל עדיין היא עומדת במקומה, היא לא נעקרת בגלל שיש רוח, אבל היא כן זזה, אז היא הולכת וחוזרת כדקל ברוח, אבל היא לא, אין פיזור. ועבדוי לא הווה מבדר, אותו עמוד אשן שעלה מן המערכה נשאר כעמוד, עמוד שנוטה לכאן ולכאן, אבל לא מתפזר כמו שאנחנו מכירים ברוח ואשן. אמרנו, אנחנו רוצים לבחון את כמה דברים שקבענו מקודם מבחינת השמחה או העצב סביב הרוחות. אז אמרנו מקודם, כלפי מזרח הכל שמחים, במילים אחרות, רוח מערבית גורמת לכך שהכל שמחים. הסברנו מקודם מה פירוש הכל שמחים. כלפי מערב הכל עצבים, ככה אמרנו לגבי רוח המזרחית. כשאם נוטה כלפי מערב, זאת אומרת יש רוח מזרחית שגורמת לעצב, היא מייבשת. על זה אנחנו רוצים לשאול, ורמינו מזרחית לעולם יפה. לפני שורה ראינו כלפי מערב, ואנחנו בגמרות המסומנות, אתם יכולים לראות שכתבנו בין השורות, וגם אנחנו עקביים בסימונים, כתבנו אז לפני שורה רוח מזרחית, ועם פס מפותל הדגשנו עצבים, כאן קבקבנו עוד פעם מזרחית ופס מפותל יפה, לפני כן עצבים, כאן אותו דבר יפה. זה לב הקושיה, ורש"י בעצם בפירוש הוא מתייחס לזה. יש עוד נגיד קשיים שנראה בהמשך, אבל אנחנו לא נתעכב עליהם. מערבית לעולם קשה, זאת אומרת רוח מערבית לעולם קשה. רק אגיד שבשורה לפני כן ראינו כלפי מזרח דיינו רוח מערבית הכל שמחים, כאן לעולם קשה. בגמרות המסומנות שלנו בשס האוזר יש לנו סוגריים עד שורה האחרונה, בסוף השורה מיד ניגשים לתשובה למה שנראה כסתירה. לא קשיה הלן והלהו, לן זה לא כמו לנו, אנחנו בבני בבבל. כשכתוב יפה לגבי המערבית, לגבי מזרחית, אמרנו רוח מזרחית יפה, זה לבני בבל. רש"י כותב הלן והלו, מזרחית יפה, לארץ בבל, שהיא ארץ לך, מחמת מימיה לעולם. תמיד יש לחות שם. אז נכון היה, לגבי המזרחית, היה תכונה של ייבוש, אבל ייבוש בארץ לך, זה לא מהווה איום. והלהו, שהגמר מה זה, לבני ארץ ישראל. בני ארץ ישראל זה מקום שאינה לך בטבעה. אז רוח כזה, רוח מזרחית קשה, קשה לארץ ישראל, שהיא ארץ הרים ליבש. אז תירצנו, ישבנו את מה שנראה סתירה, אין סתירה, הלן והלהו. נחזור לקטע שסימנו בסוגריים. רוח צפונית יפה לחיטין, בשעה שהביאו שליש. אם החיטה הספיקה לגדל שליש מגידולו, אז ובא רוח צפונית, זה טוב להם, וקשה לזיתים בזמן שהן חונטין. רוח צפונית לא טוב לזיתים. רוח דרומית קשה לחיטים בשעה שהביאו שליש, ויפה לזיתים בזמן שהן חונטין. אז אנחנו רואים צפון טוב לחיטה, ודרום טוב לזיתים. אנחנו בכוונה כיווכבנו את המילים יפה, יפה, מתי לחיטין יפה? רוח צפונית. לגבי זיתים, מתי יפה? רוח דרומית. ואמרב יוספי תימה מור סוטרה, גרסאות אומרים מור סוטרה מר, וסימנך, כדי לזכור את העובדה או העובדות האלו, הסימן הוא כך. שולחן, מה עמד על השולחן? לחם. לחם הוא מחיטה. שולחן, איפה הוא עמד בהיכל של בית המקדש? בצפון, בצד, בחלק הצפוני של ההיכל, עמד השולחן שעליו היה הלחם שנוצר מחיטים. ומנורה, מה הכיל המנורה? שמן זית, אותם זיתים. איפה הוא עמד? בהיכל, בדרום. המרבה מגדלת, מרבה זה כבר מגדלת, המרבה דידי, והמרבה דידי. הרוח צפונית היא מגדלת את מה שקשור לצפון. מה קשור לצפון? החיטין. אז לכן נאמר, רוח צפונית יפה לחיטין, השולחן עמד בצפון, והדרום מגדלת דידי, היא מגדלת מה ששייך לדרום, המנורה שבתוכו היו ממלאים שמן זית. בזה זכינו בסייעתא דשמיא לסיים פרק ראשון של מסכת יומא. בעזרת השם בשיעור הבא נתחיל פרק שני. עד כאן שיעורנו להיום.